יום חמישי, כ"ז אדר א' תשע"א, 3 למרץ 2011, שיעורו של הרב מיכאל אברהם בנבוכי הדור של הרב קוק.
למען בעלי החיים, נגיד, זה ניסוח מאוד קיצוני שלו. ובכן, מאוד חשוב לשמור על ההבחנה בין בני אדם לבעלי חיים, ואת הדבר הזה, יחס של שוויון מלא, יכול לטשטש. באמת גם הכיוון העקרוני שלו, האידיאולוגי שלו, לא אומר שבני אדם שווים, שבעלי חיים שווים לבני אדם, אלא רק שהיחס כלפיהם צריך להיות יחס של רדיה, כן, הורדו בדגת הים, רדיה לטובת הרדויים ולא לטובת הרודה, לא שימוש בהם. זה לא אומר שהם באותה רמה. גם לעתיד לבוא, כשהעולם יהיה לגמרי מתוקן, אין הכוונה שבני אדם ובעלי חיים יהיו שווים בזכויותיהם או במעמדם, אלא רק שהרדיה תיעשה כולה למען בעלי החיים. אז זה, ככה דיברנו ככה קצת בהרחבה על העניין הזה. פה בעמוד נון ג' יש, הגענו עד עמוד נון ג' למעלה, הוא אומר שכל החוקים הם המצוות שאי אפשר למצוא להם תעודה בהווה וכו', זה הפסקה הראשונה, ואז יש השמטה. והשמטה הזאת מופיעה בדף שחילקתי לכם. הדף הזה היה חשוב לי בגלל שמופיע בו מוקד מאוד חשוב. המוקד, היחס לקורבנות, שבשאר הפרק לא מופיע, למרות ש... במאמר, מה ששלחתי את המאמר של הנקין, של איתם הנקין, לא זוכר אם שלחתי את זה או לא, מאמר שסוקר את הספר הזה ומביא את ההשמטות וכו', הוא באמת כותב שם שהוא לא מבין למה הקטע הזה הוא שמט. הדברים האלה של הרב קוק מופיעים גם במקומות אחרים, העניין הזה שהם עושים חונות והשלום וכו', העניין הזה שהקורבנות עתידים להיבטל לעתיד לבוא. אז באמת לגבי השאלה למה זה הושמט אני לא יודע, אבל יש כאן נקודה מאוד חשובה שכדאי לשים אליה לב ואיך הוא מתייחס לעניין הזה של ביטול הקורבנות. אז אני מתחיל מהשורה הרביעית שמסכימות שופטנו ויועצנו. אז הרב קוק כותב כך: ושופטנו ויועצנו בדורשם את התורה וימצאו עמנו מוכשר להוציא את הפועל אלו הניצנים, להוציא אל הפועל, סליחה, אלו הניצנים, כן, הניצנים האלה של המצב המוסרי הגבוה יותר, אז תצא האורה לכל העם. אצל יחידים זה היה כבר קודם, הוא הקמה של יחידים, זה לא יזיק אם נעשה צמחונות ונאסור לפגוע בבעלי חיים, אבל העמון זה כן יזיק. אבל כשהניצנים האלה יתחילו להופיע בקהל הרחב יותר, אז השופטים והיועצים ידרשו את התורה ויראו שבאמת הדור מוכשר לעניין, והם יוציאו את האורה לכל העם. והעם המתעלה לזאת ההנהגה הנפלאה בהרגש פנימי טבעי של רחמנות, ביישנות, גמילות חסדים, שיצאו אל הפועל במלוא מובנן, מוכרח הוא שיהיה לאור גויים. וכל העמים בשומעם את החוקים האלה יאמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. ואז הוא עובר לנושא של הקורבנות. הקורבנות, אמנם ודאי כל זמן שמצב המוסר האנושי מוצא להכרח או ליישר לפניו להשתמש לצרכיו החומריים בהריגת בעלי חיים, ראוי שהתשמיש היותר תכליתי, דהיינו הוראת ההכרה הפנימית בחובת ההודעה להקל הטוב, תהיה על ידי קורבנות של בעלי חיים. הכוונה, כל עוד אנחנו נמצאים במצב שאנחנו משתמשים בבעלי חיים ואוכלים בעלי חיים, אז נכון שגם יהיו קורבנות לקדוש ברוך הוא על ידי הקרבה של בעלי חיים. ועוד יימשך אולי גם כן בעבור התקופה ההיא, והמוסריות תתנשא עד להבחיל בשר כל חי. בעבור התקופה ההיא, סליחה. גם כשעוברת התקופה ההיא, זה ימשיך, למרות שכבר יתחילו כנראה לבחול במה שעושים לכל חי שבסביבתנו. אומנם ההערה למציאות מידת הדין ושימוש האכזריות בעולם, ראוי שימצאו ודאי איזו תקופה כדי לשמור את מצב הרוח האנושי שלא יישפל על ידי עלילות רעות של הכושלים המוסריים שבחברת האדם. זאת אומרת, גם בתקופת הביניים, כשאנחנו עוד לא עושים את השינוי ההלכתי המתבקש ומבטלים את הקורבנות, עדיין צריך לשמר באיזושהי צורה את ההתייחסות המוסרית. את זה עושים על ידי כל האיסורים או המגבלות שהתורה מטילה, שחלקם נמנו קודם וחלקם יימנו גם אחר כך. איסור חלב, נבלה, שריפה, זאת אומרת, כל אלה מטרתם לפי הרב קוק, לשמר את אותו רגש מוסרי שקצת דואך. ולכן אי אפשר להשתמש בו הלכתית, אי אפשר לבטל את הקורבנות ולאסור אכילת בעלי חיים, אבל כן יש מטרה לתורה גם בתקופת הביניים הזאת לשמר את הרגש האנושי הזה, המוסרי הזה, שלא יישפל על ידי עלילות רעות של הכושלים המוסריים בחברת האדם. כן, זה קצת מזכיר את מה שהתורה כותבת על עיר הנידחת, ונתן לך רחמים וריחמך, שאחרי שאתה עושה את מה שהתורה אמרה, זה די קשה להראות את כולם, אז יש איזשהו חשש שזה יפגע בתואר המוסרי של האדם. אז מצד אחד אז אומרים, טוב, אז בואו נבטל את המצווה הזאת. לא, אי אפשר, התורה אומרת לעשות את זה, אבל התורה מבטיחה שגם אם תעשה את זה, זה לא יפגע בתואר הרוחני שלך. כן, ונתן לך רחמים וריחמך. כי בדרך כלל באדם שהורג הרבה כבר ליבו גס בעניין הזה של להרוג בני אדם, כן, אפקט התליינים או השוחטים. החוטא בין 100 שנה יקולל, על כן תהיה הערת הקורבנות. כן, כשאתה חוטא 100 שנה, כשאתה לאורך זמן עובר בחטא, זה כבר מקולל, זה כבר נכנס בך, זה מוטמע בך, ואתה, זה כבר לא נראה לך כחטא. על כן תהיה הערת הקורבנות שפועלת על כל פנים על המתעסק, איזו הערה שיש צורך עדיין במידת הדין בעולם. כן? מי שעוסק בקורבנות, שזה לכאורה מצווה, התורה מצווה את זה, אבל עדיין זה יכול לעשות איזשהו חותם לא טוב, לא מוסרי בנפש. אומנם כשיתרומם המצב עד האופן היותר נשגב, שלא יהיה צורך כלל בשום שמירה, אז ודאי סנהדרין גדולה היושבת במקום אשר יבחר השם, יעמיקו בתורה, אם ייתכן לסבוח אז להשם כל חי, כאשר אין האדם יכול לרצות בזה בשום אופן מצד הכרתו המוסרית, ונאמר לרצונכם תסבחו. וכיוון שאי אפשר שיהיה בזה רצון אנושי שלם, ודאי יהיה כוח ביד בית דין הגדול להחליף את הקורבנות של הבהמות למנחות מן הצמחים. ועל זה נאמרה התעודה האחרונה, ואהבה להשם מנחת יהודה וירושלים. דווקא מנחה ולא זבח. למה משמשים פה במונח דווקא מנחה? כי מנחה זה מן הצומח, כן? ועל זה נאמר בדברי חז"ל, כל הקורבנות בטלים ותודה אינה בטלה. ותודה, כמובן, יש גם קורבן בהמה של תודה, אבל הוא אומר מדובר מנחת תודה. מוסף על הלחם, שהוא עיקר גדול בה. מובן הדבר שאי אפשר להגביל פרטי תקופות, התקופות שיהיו מסורות רק לבית דין הגדול במקום אשר יבחר השם. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד לנו מראש מתי זה יהיה. מתי הסנהדרין יכולים עכשיו לשבת ולקבוע איזה תקופה תהיה שבה הסנהדרין יבטלו את עניין הקורבנות. וכל אשר יגזרו בפירוש התורה והגבלתה, בין על פי טעם הדקרא, בין על פי שימצאו סמך מן התורה, כיוון שחוברה לזה דעת בית דין הגדול, הרי זה תורה שלמה, והחולק הזה הוא זקן ממרא, שלא יימצא חוטא מגונה כזה בזמן השלמות. זאת אומרת, כשישבו כבר בית דין הגדול ויחליטו לבטל את הקורבנות, בין על פי טעם הדקרא, בין אם ימצאו סמך בתורה או דרשה או משהו כזה, אז ברור שגם אי אפשר לחלוק על זה. השמרנים הגדולים שינסו להילחם נגד העניין הזה בעצם יהיו בגדר זקן ממרא, כי הם הולכים נגד פסק הסנהדרין. הערה, רק הערה לפני שאני עובר לעצם הדברים, הוא אומר פה בין הפי טעם הדקה בין שימצאו סמך מן התורה. זה מאוד מעניין, בדרך כלל הרי ההלכה היא שאנחנו לא דורשים טעם הדקה,
אנחנו
לתורה
יש הפוך. מה? אנחנו לתורה יש הפוך אם כאן ואיזה לא.
שמה?
קורבן צמחים
בסדר, יכול להיות שזה תחילת התהליך כבר של ה... של ההידרדרות, הרי זה אחרי שהאדם הראשון חטא וכבר יצא מגן עדן. הוא אומר שבשלב הביניים זה ודאי שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, אבל לעתיד לבוא, כשנחזור חזרה לאותה הערה הראשונית, לאדם הראשון באמת לא הביא, בטח לא הביא קורבנות וגם לא אכל מבשר. אז זה כאילו חזרה למצב שלפני החטא.
אני לא הייתי בשיעור הקודם, אבל קשור לפני הקודם, מה ההבדל בין נצרות
נצרות, רפורמים והרב קוק, זאת אומרת, זה סולם משולש. אז זה אני מדבר היום. אז העניין של התנא דקרפו הוא סתם הערה מעניינת בסוגריים, לא לגוף הפרק, אבל רק הערה, הרי מחלוקת רב שמעון ורב יהודה אם דורשים תנא דקרפו או לא דורשים תנא דקרפו. ולהלכה כל הפוסקים אומרים שלא דורשים תנא דקרפו. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים כן, אסור לחבול, לא תחבול בגד אלמנה, כן, אסור לקחת משכון מאלמנה. יש המחלוקת רב שמעון ורב יהודה, מה קוראים אלמנה עשירה? אלמנה עשירה, לכאורה אין בעיה, סך הכל כל הבעיה זה דאגה לאלמנה ענייה, אבל אם היא עשירה, אז מה זה משנה שהיא בלי בעל? למה אי אפשר לקחת בין המשכון? להפך, אולי אפילו המלווה הוא עני, ולא לא הלווה. כן? אז רב שמעון באמת אומר שאלמנה עשירה לא, כמו שהזכרתי כבר פעם, אני חושב שזה לא בדיוק הטעם כמו שאני מתאר כאן. שם חז"ל מציגים את זה, למה אלמנה עשירה לא, למה אלמנה עשירה לא, בגלל שבאלמנה ענייה אתה תצטרך להחזיר לה את זה בלילה, ואז יתעורר חשד שאתה מופיע אצל אישה שגרה לבד בבית, אתה מופיע בלילה וכו'. ואלמנה עשירה לא צריך להחזיר לה את המשכון, כי יש לה כריות בבית, אז במקום הכל לא יתעורר חשד. זה מעניין, אבל זה פרשייה אחרת. בכל אופן, אז רב שמעון אומר שבאמת באלמנה עשירה לא, ורב יהודה אומר גם באלמנה עשירה אסור לקחת. והוויכוח, כמו שמסבירה הגמרא, האם דורשים תנא דקרא או לא דורשים תנא דקרא. הפסוק אומר לא תחבול בגד אלמנה, הוא לא אומר שום דבר מעבר לזה. אז רב שמעון, כדרכו, תמיד הולך אחרי הרעיון שמאחורי הדברים, איש הנסתר, אז הוא באמת אומר, בסדר, אבל צריך להבין מה הכוונה, למה לא לקחת בגד אלמנה? כנראה, בגלל שהיא ענייה. אז השירה, הדין הזה לא קיים. הוא דורש תנא דקרא, הוא מסיק מסקנות הלכתיות מתוך פרשנות תכליתית, מה שנקרא היום. כן, אז זה נקרא תנא דקרא. זאת פרשנות לתכלית החוק, ולפי זה אתה מגדיר כל מיני הגדרות הלכתיות, סייגים הלכתיים. רבי יהודה לא... מה?
כמו הבג"ץ שלנו.
כן, בדיוק. רב יהודה לא דורש תנא דקרא, רב יהודה הולך אחרי מה שכתוב בתורה. אם התורה אומרת שאסור לחבול בגד אלמנה, זה לא משנה אם זה אלמנה ענייה או אלמנה עשירה. בכל מקרה אסור לקחת את זה, ואנחנו לא דורשים תנא דקרא. אבל אחר רב יהודה, אנחנו לא דורשים תנא דקרא. עכשיו פה הרב קוק מאיר, ואני מניח שזה לא במקרה, הוא אומר שכשהסנהדרין ישבו על המדוכה וינסו להתיר או לבטל את העניין הזה של הקורבנות, הם יעשו את זה בין אם תנא דקרא או סמך מן התורה, דרשה, כל מיני דברים כאלה. מה זה תנא דקרא? הוא מתכוון כנראה לרמוז לזה שאין דבר כזה באמת לא לדרוש תנא דקרא. כשאתה עושה דרשה, אני יודע מה, כל דרשה שאנחנו עושים או כל פרשנות שאנחנו עושים תמיד מניחה איזושהי הבנה של הטקסט המתפרש. אי אפשר לעשות פרשנות בלי להניח איזושהי הבנה של הטקסט המתפרש. אם אתה לא מניח שום הבנה שהיא אותה תפיסה נאיבית, כאילו שאנחנו ניגשים לטקסט של עצמו עם דף חלק, בלי שום הנחות מוקדמות, בלי שום פרשנות מסוימת, אי אפשר לעשות שום פרשנות בצורה כזאת. זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים...
בוודאי
בדיני ממונות
אפשר לדרוש
את המדיקה. למה? מה יש בדיני ממונות?
זה איתור ביתר, אולי אני באמת לא רוצה להיכנס פנימה לתוך הנימוקים. דיני ממונות זה עניינים שיחסים בין אדם לחברו.
אז מה? מה זה משנה? למה זה חשוב? בדיני ממונות, אתה גם נגיד, התורה אומרת ששומר שכר חייב בגניבה ועבדה. אני דורש תנא דקרא, אני לא יודע למה זה, אני מקיים את זה. אם יהיה לי במקרה איזשהו שומר שכר מיוחד, שאני יכול להעלות איזה תיאוריה, למה לגביו התורה לא דיברה? אני לא חושב שידרשו שם גם כן תנא דקרא. אם התורה אמרה שחייב בגניבה ועבדה, אז חייב בגניבה ועבדה. יש כמובן את חופש ההתקשרות בממונות. אז אם אני רוצה לעשות חוזה עם השומר שכר, ולא לחייב אותו בגניבה ועבדה, ושזה מוסכם על שנינו, זה בסדר גמור. התורה מאפשרת לעשות חוזים כרצוננו. רק מגדירה, אבל את מה שהיא מגדירה, היא מגדירה באופן שהיא עושה את זה. אנחנו לא אמורים לפרש את זה באופן תכליתי.
להגות את זה אם הגדול יכול לשנות, אם דורשים את המדקה או לא.
אוקיי, לא חושב שזה הוא מתכוון. אני חושב שהוא מתכוון באמת לומר, לזרוק בסוגריים איזושהי הערה לתפיסה הנאיבית הזאת, כאילו שאנחנו באמת לא מתייחסים לטעמי הדברים. אין דבר כזה. אין פרשנות שלא מתייחסת לטעמי הדברים. אני חושב שעל זה דיברנו, לא זוכר, שנתיים אולי, מי שהיה, דיברנו על בשורשים של הרמב״ם, לא זוכר כבר מתי זה היה, לפני כמה זמן. ושם ניסיתי להראות שהמון דרשות שחכמים עושים בעצם מבוססות על טעם, לא המון, כולם, מבוססות על טעם הדקרה. זאת אומרת, כשאני עושה דרשה, אני יודע מה, אפילו לא דרשה אולי, כשאנחנו מדברים על ארבעה אבות מזיקים בבבא קמא, תחילת בבבא קמא, אז בארבעה אבות מזיקים יש נגיד קרן, שן ורגל, בור, אש וכן הלאה. אז הגמרא דנה שמה מה זה קרן ומה זה שן ורגל, והיא מתחילה עם זה שנגיפה, נשיכה, רביצה וביתה זה תולדה של קרן. כן? כשהיא נוגפת עם הגוף, הבהמה נוגפת עם הגוף ומזיקה, זה תולדה של קרן. או כשהבהמה נשיכה, משכת עם הפה, זה תולדה של קרן. זה מה שואלת, למה? נשיכה זה תולדה של שן, זה נעשה עם השיניים, זה כמו לאכול. למה זה תולדה של קרן? ואז הגמרא אומרת, לא, בגלל שבקרן כוונתה להזיק, ובשן יש הנאה להזיקה. כן? וכשהבהמה נושכת, נכון שהיא משתמשת בשיניים, אבל היא משתמשת בשיניים לא בשביל ליהנות, אלא בשביל להזיק. הנשיכה מטרתה להזיק. נו, אז מה? אתה מניח פה שכשהתורה מדברת על קרן או על שן, היא לא מדברת על סוג של איברים, קרן או שן, אלא היא מדברת על איזשהו רעיון. מהו הרעיון? היזק באמצעות קרן זה דבר שדרכו, שכוונתו להזיק. אתה עושה את זה בשביל להזיק, לא בשביל מטרה אחרת. מה זה אם לא דרישת טעם הדקרא? מה זה אם לא איזושהי פרשנות שהיא נובעת מהבנת הדברים ולא רק ממה שכתוב נטו? מה שכתוב נטו זאת אהבה אמינה בגמרא, שנשיכה זאת תולדה של שן. אני לא יודע, כתוב שן, נשיכה נעשית בשן.
תורה עצמה לא אמרה את המילים שן.
לא, בסדר, אבל חז"ל הבינו שהתורה אומרת
שן. תורה על קיגח, ותורה דיברה על אוהיר וסדר.
בסדר, ביאר זה השן.
תדברים על התוצאה.
אבל התורה, לא, אבל הגמרא אומרת שביאר זה שן, היא מוכיחה את זה גם. אשר וירגל על התומות וכו'. הגמרא מניחה שביאר זה שן, לא חושב כרגע איך היא מגיעה למסקנה הזאת. אבל אחרי שהיא כבר מגיעה למסקנה הזאת, עדיין את המונח שן היא לא מפרשת כפשוטו, אלא היא מסבירה מה הרעיון מאחוריו. אז מה זה אם נותר בדקרה? יש את הריף, גם בתחילת בבא קמא גם כן, הריף אומר שפטור שן ורגל ברשות הרבים, זה בגלל שזכותו של האדם ללכת ברשות הרבים והבהמה שלו, ואם מישהו מניח שם דברים סתם ככה ולא שומר עליהם, זאת בעיה שלו. לי מותר ללכת, בשביל יש רשות הרבים. מותר לי ללכת עם הבהמות שלי ברשות הרבים. אז לכן אם הבהמה שלי אוכלת איזשהו פירות שמישהו הניח שם, זה בעיה שלו, אני פטור. שן ורגל פטור ברשות הרבים. ואז שואל הים של שלמה, מה זה, הוא דורש טעם הדקרה? יש איזה השלכות לדין הזה של הריף. אפשר להבין נפקמינה לדין הזה של הריף. אז הים של שלמה אומר, מה זאת אומרת, מעריף דורש טעם הדקרה? אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. על כל צד ושאר אנחנו דורשים טעם הדקרה. אין, יש את המיתוס הבריסקאי, אומר שאנחנו לא שואלים למה, אנחנו שואלים רק מה. שואלים מה התורה אומרת, לא למה. כן, זה בעצם הביטוי של העניין של... לא לדרוש טעם הדקרה, כשהם מדברים גם על הגמרא, לא רק על התורה.
גישה אנליטית.
מה?
גישה
אנליטית. כן, בדיוק. וזה כמובן כמו כל גישה אנליטית, זו שטות מוחלטת. אין דבר כזה לשאול מה ולא למה. אתה לא יכול לשאול את המה בלי ששאלת את הלמה. מה זה המה? איך אתה מבין מה זה המה אם אתה לא משתמש באיזושהי הבנה של הלמה? את השם הלוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. כתוב את צריך לרבות. את מה מרבים? בוא נרבה, לא יודע, מעבררים. את השם הלוקח עתירה וגם את המעבררים עתירה. למה תלמידי חכמים דווקא? מה יש לי תלמידי חכמים? את בא לרבות, זה מה שאני יודע. ברור שהחליטו פה על איזשהו כיוון רעיוני, מה בא האיסור הזה, המצווה הזאת של יראת השם, מה בא להשיג, מה מאפיין את העניין הזה של יראת השם, ומבינים שיראת תלמידי חכמים יש בה כנראה אלמנטים דומים, אז הם מרבים את תלמידי חכמים. אי אפשר לפרש מילימטר לזוז בפרשנות בלי שאנחנו מניחים הבנה.
אם
תורשים
שואלים למה, הם לא יכולים לעשות את הדרשה הזאת.
לא, הדרשה היא לא רק למה, משתמשים בלמה כדי להבין את הדרשה, אבל אתה עדיין כפוף לטריגרים הטקסטואליים. אם יש לך אופציה אחרת שיתאים ללמה ועדיין מסתדר עם הדרשה הזאת, קושיה, אז צריך להבין את זה, זה לא יכול להיות. או שזאת מסורת או שזה לא יכול להיות.
הייתור של אותו מודנות, אז אם אני
עובד שיטה כשרה, אני עובר על היסוד. אם אני נוחר אותו, אני פסוק. מה הגיון בזה?
אני לא יודע, אבל למה זה...
כי זה לא יכול להיות...
למה זה נגד הלמה? אני לא מבין לא את זה ולא את זה.
כי לא יכול להיות מצב שהאיסור... מה נפתח לאיסור עוד שאיסור לא עוד? הוא יגרום לך לרחם, או שרחמים על העצמות של גדול שלך, אתה יודע שאם אתה עוד אותו, אתה שוחט.
למשל, אני יכול להציע לך 100,000 הסברים, מה זאת אומרת? למשל, שכשאני עושה את זה בשחיטה כשרה, אז אני מכניס את התורה לתוך זה. ולא ייתכן להציג את התורה כמשהו שאין בו רחמים. אם אתה עצמך צריך להרוג אותו, אתה הרוג אותו, אבל אל תחשוב שהתורה בתוך הדפוסים שלה מאפשרת לך מעשה שהוא לא רחמני. סתם, אני זורק את זה בפול, אבל אני יכול לראות הרבה הסברים. אני לא חושב ש... אין דבר כזה, תבינו, הרי חזל לא עבדו, זה לא מתמטיקה. אם חזל דרשו או פרשו משהו, אז או שהייתה להם מסורת, אז זה בסדר, מסורת זה משהו אחר. אבל אם הם באמת הוציאו את זה מתוך הפסוק באמצעות הדרשה, למה שהם יוציאו דווקא את המשהו הלא הגיוני? הם ודאי יקחו את הדבר ההגיוני יותר. למה שהם יעשו משהו סתם בגלל שהוא לא הגיוני, או למרות שהוא לא הגיוני? למה? ברור שהם בוחרו את האופציה הכי הגיונית מתוך האפשרויות שעמדו בפניהם.
זה מניע של ריבועים, אבל מניע של מיעוטים, יש כאלה שבשל פוזיטיביים, פוזיטיביים, כאילו מה שהתורה עשרה בדיוק, וזה לא
סבור. לא, זה רק במקום שבו אין לך בו אלא חידושו. במקום שכל הדין של התורה מיסודו הוא מחודש, אז שם הכלל הוא אין לך בו אלא חידושו. אז אתה מצמצם אותו ככל האפשר, עת זומם, כן, נפסל מכאן ולהבא. למה? כי אין לך בו אלא משעת חידושו, מחלוקת הבא עבר אבא. בסדר? כי זה חידוש הפסול של עת זומם, אז אני ממעט אותו ככל האפשר, אבל שם זה מתחיל הפוך. בגלל שאין לי הבנה במה שאומר הפסוק, אז אני מצמצם את הקטע הלא מובן למינימום. ואז אני אומר, רק מה שכתוב בתורה אני עושה באופן הלא מובן. אני לא מוכן להכיל את זה באיזשהו מקום שבו יכולתי לפעול אחרת ובאופן שהוא כן מובן. זה רק שם. זאת אומרת, אם יש הלכה שהיא כן מובנת, היא לא מתיישמת באופן המצומצם ביותר. זה לא נכון. לא אומרים אין לך בו אלא חידושו על הלכה שהיא מובנת. אומרים את זה על חידוש, על משהו שהוא לא מובן. להפך, הרבה פעמים, דיברנו על זה אני חושב פעם, שיש איזה נטייה, בדרך כלל בעיקר בעולם הישיבות, יש איזו נטייה לומר שכל פסוק מלמד את ההפך ממה שכתוב בו. כי אם כתוב בו, סימן שבדרך כלל המצב הוא הפוך. כל אשר תאמר את השרה שמע בקולה, צריך לשמוע בקול אנשים. מה התשובה הישיבתית לעניין הזה? מה פתאום? אם היית לשמוע בקול אנשים לא היה צריך חידוש לאברהם אבינו שישמע בקול שרה. אז מה שהפסוק אומר שישמע בקול שרה זה שבדרך כלל בעצם לא צריך לשמוע בקול אנשים, ופה יש חידוש מיוחד שצריך לשמוע בקולה. אותו דבר.
אבל ודאי נגיד שאנחנו מהרגת עמלק, הרגת שיבת עמים, אסור להרוג אנשים, השמדת עם זה פשע על פי התורה. צריך ציווי ספציפי מאוד מסוים עם כתובת ושם כדי שאכן כדי שבכלל יהיה מותר לעשות את זה, כי אחרת האיסור לא תרצח.
אתה לא צריך אפילו להיכנס לספקולציות, התורה עושרת את זה. אני מדבר במצב שאני לא יודע מה הרקע. אדם, יש למשל ציצית דילים תעשה לך, לא תיבשה מהופשתים ירדה, דילים תעשה לך. זה כמה בעברות לומדת מזה, עשה דוחה לא תעשה. איך היא לומדת? כי יש איזושהי סמיכות בין מצוות ציצית לבין מצוות שעת נס, ואז אומרים שבמקום שאתה עושה ציצית, אתה יכול לעשות את זה גם עם שעת נס. זה ברור פשטים ירדה. בסדר? למה לא לומדו הפוך? שמזה שזה נסמך, סימן שעשה לא דוחה לא תעשה. ולכן אסור לקיים את העשה אם זה עולה במחיר של עבירת לא תעשה. מה... למה לא הפוך? אין רמז בתורה לזה שדווקא הפתרון לסמיכות זה שהעשה ידחה, אולי עליו ידחה. השאלה מה התורה באה ללמד אותנו. אז זה בהחלט יהיה תלוי בשאלה מה הייתי חושב בלי התורה. אם בלי התורה הייתי חושב שהעליו יגבר, ואני חושב שזאת התפיסה הפשוטה, שכשיש עשה נגד לא תעשה, אנחנו לא מקיימים את מצוות העשה. זאת ההנחה הפשוטה, נדמה שאם היינו שואלים כל אחד, הוא אומר, לא צריך לקיים את מצוות העשה. מצוות הלא תעשה גוברת. ואז אני אומר, אם זאת ההנחה הפשוטה, אז ברור שכשהתורה מסמיכה עשה ולאי, היא כנראה לא באה ללמד את זה, היא באה להוציא מזה. כי זאת ההנחה הפשוטה. אבל אם מה שהתורה מלמדת הוא עצמו דבר פשוט, אז ברור שאני לא מצמצם אותו. אז אם הוא דבר מובן, אז אני ארחיב אותו לכל מקום. אפשר הרי לבוא ולהגיד, אולי באמת יש פה, אני אשאל את זה באופן אחר, אולי באמת התורה חידשה דווקא לגבי ציצית שזה דוחה את עליו, אבל זה לא עיקרון כללי שתמיד עשה דוחה לא תעשה. מי אמר שזה לא חידוש מקומי? מה הכלל?
באיזה מקום כשחזל עושים דרשה אתה אומר זה דווקא פה כי בדרך כלל זה לא ככה, ובאיזה מקום כשחזל עושים דרשה זו דרשה שמלמדת עיקרון שנכון לכל מרחבי ההלכה. יש הרי דרשות כאלה ויש דרשות כאלה. מה הכלל? הכלל הוא שמאוד פשוט, אם הדרשה היא דרשה, זאת אומרת זה נוצא בשני שלבים, שלב ראשון אני צריך לבדוק מה קורה בלי הדרשה, בשלב השני ואז אני אומר הדרשה באה כנראה ללמד משהו שהוא לא טריוויאלי, משהו שלא הייתי יודע, לפחות משהו שלגמרי טריוויאלי. זה מצד שני, אבל יש גם שיקול הפוך. כשהדרשה מלמדת משהו שהוא עיקרון מובן, אז אני רואה בו עיקרון כללי. אם אני רואה שהדרשה מלמדת משהו שהוא נוגד את ההיגיון, אני אצמצם אותו לאותו מקום שבו זה נאמר, לא יותר. אז לכן הכל תלוי בשאלה איך אני מבין את המצב בלי הדרשה, ואיך אני מבין את ההלכה שנלמדה מהדרשה עצמה. זה יקבע את השאלה האם הפסוק הזה מלמד את מה שכתוב בו ועושה מזה עיקרון כללי לכל ההלכה, או להפך, זה בא ללמד איזושהי נקודה מסוימת פה, שפה זה חריג, ובדרך כלל בהלכה זה לא ככה. אוקיי, אז נחזור אבל לעניינים. אחרי הערת הסוגריים על התו הדקרה, בואו נחזור רגע לעניין של הקורבנות. למה אני חושב שהקטע הוא מאוד מרכזי גם במובן המתודולוגי, מעבר להשמטות ולקורבנות וכו'. כי יש פה איזושהי הנמקה שהיא מאוד חשובה. הרב קוק לא אומר, לא מסתפק באמירה שכיוון שאנחנו נהיה במצב מוסרי שונה, אז לכן צריך לשנות את הלכות הקורבנות. זה מעורר את השאלה, כן, של הנצרות, רפורמה וכדומה. אז מה ההבדל? עכשיו אני מתחיל לטפל בזה. כן? הרב קוק לא אומר את זה. הוא לא מסתפק באמירה הזאת. הוא אומר את זה, הוא לא מסתפק באמירה הזאת. הוא מוסיף ואומר שהסנהדרין ישבו על המדוכה והם ידרשו את זה מתוך התורה. הם לא יגידו, המצב המוסרי השתנה, אז עכשיו נמחוק את ספר ויקרא. זה כבר לא רלוונטי. זה מה שבדרך כלל עושים רפורמים או נוצרים או כן, כתות שונות שמוחקות חלקים מן ההלכה כשהם לא רלוונטיים. אבל הרב קוק לא אומר את זה. הוא אומר שבתשתית זה באמת בגלל שיש פה משהו שהוא כבר לא רלוונטי. אבל הטיעון הזה לבדו לא מספיק. הוא צריך להביא גם נימוק שמאגן את זה במקורות עצמם. אם אתה צריך להביא הנמקה. נכון? אז מה היה הנמקה? הוא אפילו כותב הנמקה למשל. הוא בעצמו מציע הנמקה כזאת. מה היה קורה אם הוא היה יושב בסנהדרין? אז זאת ההנמקה שהוא היה מציע. הוא אומר, כתוב, נאמר לרצונכם תזבחו. זה כתוב בפסוק. מה זה לרצונכם תזבחו? הכוונה שרק אם באמת זה מתאים לרצונותיכם, לערכים שלכם וכולי, אתם יכולים לזבוח. להביא קורבן. אבל במקום שבו כל אדם סביר לא רוצה את זה ומתאב את זה, אז אתה לא יכול לקיים את מרצונכם תזבחו. אז במצב כזה באמת כבר אי אפשר להביא את הקורבנות. אי אפשר או לא צריך להביא את הקורבנות. רק דוגמה כמובן על שהוא מכניס אותה בדרך אגב, אבל לכל אורך הדרך הוא כותב שכשישבו הסנהדרין והם ידרשו בתוך דברי התורה, בין על פי תרמת דקרא, בין על פי שימצאו סמך בתורה וכולי, הם ידרשו את זה מתוך התורה. זה לא אנשים שישבו ויגידו, עכשיו זה כבר לא רלוונטי, אוקיי, ספר ויקרא מבוטל, נכון עכשיו, כי זה לא מתאים לערכים שלנו. אם מי שעושה את זה, הוא באמת רפורמי, או כן, זאת אומרת, הוא לא נאמן להלכה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, ההלכה אומרת את זה, אבל זה לא רלוונטי, אז אני מבטא את זה. אתה כן יכול ללכת עם זה שזה לא רלוונטי, ולנסות לחפש עוגן פרשני לאמירה. זאת אומרת, אם אתה מצליח למצוא גם איזושהי דרשה, או איזושהי פרשנות לתורה שמאגנת את מה שאתה חושב, זה בסדר גמור. מותר לפעול גם באופן שמתאים להיגיון. זה לא סותר שום דבר. אבל אתה צריך עדיין לאגן את זה במקורות. אתה לא יכול לעשות את זה בלי עיגון, וזה כל ההבדל. הרבה פעמים הרי, גם בטענות, גם רפורמים, בכל מיני כתבים שלהם, הם טוענים, מה זאת אומרת, הרי גם חזר להם רפורמים. מה זה חזר? עין תחת עין ממון. מה זה עין תחת עין ממון? אבל עין תחת עין ממון, חזר אומרים, זה תחת תחת. זאת אומרת, לומדים, יש איזה שיקול פרשני או שיקול מדרשי, הם לא סתם אומרים, טוב, זה לא מוסרי להוציא את העין, אז בוא נשים במקום זה ממון. זה לא מספיק. זאת אומרת, אתה מכניס עוד איזשהו שיקול של מדרש, שיקול של פרשנות, כדי להסביר למה באמת אתה מתאים להלכה. אם אתה בסופו של דבר מונע ממוטיבציות מוסריות, זה בסדר. אבל אם המוטיבציות המוסריות הופכות להנמקה, זה כבר יותר בעייתי. אני אראה את זה עוד מעט בהמשך, אבל זה לא מספיק בשביל לעבור את הנמקה. לפי הנמקה הזאת אתה יכול להגיד, להרוג את המלאק היום לא רלוונטי, כי זה לא מוסרי. אבל אין לך איזשהו עוגן. התורה כתבה שהריגת המלאק זה מצווה שתחומה בזמן, רק שזה לרצוני. אין פסוק כזה, אין עוגן פשוט לדבר הזה. אז לכן מי שאומר, זה לא מוסרי ולכן לא הורגים היום את המלאק, זאת רפורמה. אבל מי שאומר לא הורגים עם המלך כי הוא ימצא איזה דרשה או משהו כזה, זו טענה לגיטימית. עכשיו צריך לדון אם היא נכונה, לא נכונה, אבל זאת כבר טענה שנמצאת בתוך המסגרת ההלכתית.
אבל צריך לרצות
לחפות. כן, נכון, זה אמרתי.
לא,
קודם
כל אתה צריך
להחליט, ואז זה
נכונה.
זה בדיוק מה שאמרתי, בתור מוטיבציה המוסר הוא בסדר גמור, אבל כשהוא גם ההנמקה, זה כבר בעייתי. זה בדיוק הנקודה.
אבל אנחנו נעצרים כל הזמן במובן של המוטיבציה. כי אנחנו לא מגיעים בכלל למצב שבו מחפשים הנמקה.
לא, זה כבר ביקורת חברתית. אני מדבר כרגע על המודלים העקרוניים. המודל העקרוני, זה היה לי פעם ויכוח הזה עם הרב בני לאו בהקדמות. הוא כתב שם מאמר על יהודי בשם הרב פרופסור רוזנטל. היה הרב של קיבוץ סעד, נדמה לי. אחרי זה היה חוקר באוניברסיטה העברית. הוא דיבר שם על כפל הכובעים שהוא חבש, פרופסור רוזנטל, כובע של חוקר וכובע של רב. והוא טען שהחוקר שבו השפיע גם על פעולתו כרב, והדוגמה שלו הייתה, וזה הוא לא המציא את זה, זה כבר כהנה, זה תלמיד של רוזנטל, מנחם כהנה בירושלים, כבר כתב את זה במאמר יותר מוקדם. והוא טען בעצם שרוזנטל דיבר, היה בתחילת שנות ה-60, הקימו את התנועה ליהדות של תורה, אני אומר, איך זה נקרא בדיוק? כן, בדיוק. אז התנועה, כן, של הליברליות הדתית, השמאל הדתי, היו קוראים לזה היום אולי, אני לא יודע בדיוק מה, אוסף של אינטלקטואלים מהאוניברסיטה העברית, כמו שהיו פה כמה קבוצות כאלה בעבר, והעסק הזה התעורר, הוא מתחדד מאוד, סביב איזה מקרה שפרסם שחק, הכימאי המפורסם, פרופסור שחק, כתב מני בעיתון הארץ, הוא פרסם שם שהוא ראה יהודים שעוברים בשבת יד איזה גוי ולא מצילים אותו, זה חילול שבת, היו לו כל מיני ברווזים כאלה שהוא פרסם בעיתון כדי לחדד קצת את כל הבעייתיות שיש בהלכה, ואז התעורר רעש ומאומה וכו', בסוף חלק גדול מהפרסומים שלו היו ברווזים, זה לא באמת היה, אבל זה כמובן לא משנה, ביושר, גם אם זה לא היה, זה יכול היה להיות, כי זאת באמת ההלכה, מה זה משנה עכשיו אם זה היה או לא. והגישה ההלכתית המקובלת להצלת גוי בשבת זה שזה מותר מפני דרכי שלום. דרכי שלום בדרך כלל התפיסה היא מה זה דרכי שלום? כדי שלא יערכו יהודים ברחבי העולם, אז יש פיקוח נפש, וכיוון שכך אז אתה יכול לחבר שבת כדי להציל את הגוי. יש כאלה אומרים רק באיסורי דרבנן, אבל במקום שיש הערכה שזה ממש פיקוח נפש אז זה גם באיסורי דרבנן. היום התפיסה המקובלת כמעט את כל הפסקים שזה גם ביסורי דורייתא של החלל, למרות שבמשנה ברורה כתוב לא ככה. בכל אופן, אז רוזנטל שם בנאום הפותח, נדמה לי שזה היה בנאום המכונן של הקבוצה הזאת, אז הוא טען שבכלל החתם סופר הוא נע ממוטיבציות מוסריות, שהחתם סופר ייתן גם מלאכות דורייתא כדי להציל גוי, והסביר שהוא לא, בעצם הוא נע ממוטיבציות מוסריות, ולמעשה גם אם מישהו נמצא על אי בודד ושום, אין שם שום הדשת טלוויזיה ושום מצלמת טלוויזיה, כן? ושום אף גוי ואף אחד שרואה אותו, הוא צריך לחלל שבת כדי להציל גוי שנמצא במצוקה. למה? כי הסיבה היא סיבה מוסרית, לא הפטנטים של דרכי שלום וכל מיני עניינים מהסוג הזה. עכשיו, זה מגוחק מבחינה פרשנית, כי מי שמסתכל בתשובה של החתם סופר, ומי שקצת מכיר גם את החתם סופר, אז מבין שהוא דיבר שטויות. זה פשוט שטויות, החתם סופר בעצמו אומר את זה סביבה, נכון? הוא אומר שצריך להיזהר מזה ולסייג את זה ורק במקום שזה מסוכן וכו'. החופש הפרשני כמובן היה מוחלט לחלוטין, אבל הבעייתיות העיקרית שראיתי שם זה מעבר לשאלה של היושר הפרשני של החתם סופר. אני חושב שהשיקול הזה לא מחזיק מים. אומרת, אם אסור לחלל שבת כדי להציל חיים של גוי, אז אתה לא יכול להעלות שיקול מוסרי בשביל לבטל את זה. שיקול מוסרי לא יכול לבטל את זה, בגלל שזאת ההלכה, כמו לבטל את המגעת המלך בגלל שיקול מוסרי. אז אתה יכול להגיד לי, אם אני אמצא איזשהו עוגן הלכתי מספיק שיצדיק את הפעולה הזאת, נגיד דרכי שלום, אני יכול אחרי זה לרקוד בבית מרוב שמחה, בגלל שאני באמת רציתי את זה, אני במצוקה מזה שאני לא יכול לחלל שבת כדי להציל חיים של גוי. המוטיבציה שלי יכולה להיות בהחלט מוסרית וראוי שתהיה, אבל המוסר לא יכול להוות הנימוק. זאת אומרת, הנימוק ההלכתי, אתה לא יכול לבטל הלכה כי לדעתך זה לא מוסרי. אתה יכול לבטל על אחד במקום שמצאת איזשהו מכשיר פרשני או מדרשי שמראה שאתה, יש לך שידר, אתה שנות את זה, או להגיד שהיום זה לא נכון, או שגם אז אולי זה לא היה נכון, לא משנה. אפשר לעשות את זה. ויכול להיות שהמוטיבציה שלך היא מוטיבציה מוסרית, אמרו שצריך אתה מסופר לי מאוד בספק אם זה ככה. אבל אפילו אם המוטיבציה היא מוסרית זה בסדר גמור כמובן. אבל אתה לא יכול להשתמש במוטיבציה הזאת כמכשיר שהוא הנימוק. זה יכול רק לעבוד הטריגר שגורם לי לעשות את העבודה, לחפש כל מיני כיוונים, איך בכל זאת אני יכול להקל ונורא לצמוח אחרי שמצאתי. זאת אומרת, אחרי שמצאתי את זה שדרכי שלום וכלי, אני בעצם סס ושמח מלבבי, ואני תמיד בדרך כלל שיבוא הווה, אני אקרא מהר לגויים שיבואו לראות, כדי שאני אהיה חייב להציל אותו. כי אם אני לא, אם אף אחד גוי לא יראה, אז אני לא אוכל להציל אותו, ומה זאת אומרת, אז רק מבני דרכי שלום. ולא, אני, יש לי מוטיבציה מוסרית. אז זה בסדר המוטיבציה, אבל לא ייתכן שהמוטיבציה תהיה תחליף לנימוקים. אני יכול לשנות את כל ההלכה עם המוטיבציות האלה. יש איזשהם דרכים שההלכה מתנהלת על פיהם, וזה זה דורש איזשהו נימוק פנימי כדי שאני אשנה את העניין. עכשיו, על זה אני רוצה טיפה לדבר קצת, לפרט קצת יותר. אני כתבתי מאמר אחרי זה יותר מאוחר על העניין של הצלת, לא של הצלת, על הדברים של המאירי לגבי היחס לגויים, לנוצרים. ובסוף סיימתי גם בעניין של הצלת גוי בשבת, אבל זו דוגמה למכניזם של שינויים בהלכה, או לניתוח של שינויים אפשריים בהלכה, ולכן אני רוצה להביא את זה פה, כי אני חושב שזה בעצם מה שמוצאים פה אצל הרב קוק, וזה ההבדל מנוצרים ורפורמים וכל מיני כאלה שבעצם לא באמת נאמנים להלכה. ההבדל הוא בנקודה של מה הנימוק, לא בנקודה של מה עושים. המוטיבציות יכולות להיות מאוד דומות, אבל מוטיבציה לא אוטומטית מתורגמת לפרשנות, רק במקום שזה באמת מחזיק מים ברמה הפרשנית. ואם אתה עושה את זה, כשאתה מדלג על השלב הזה, אז זה לא שיקול הלכתי רלוונטי. זאת אומרת, אז אתה לא במגרש ההלכתי. אז יש את דברי המאירי מאוד מפורסמים, מצטטים אותם לא מעט. המאירי כותב בהרבה מאוד מקומות שההלכות שונות שנוגעות לגויים אלה הלכות שמדברות על גויים קדומים, הם היו מרושעים או עובדי עבודה זרה, מכוערים וכולי, אבל הגויים שבימינו הם גדורים בנימוסי האומות ובדרכי הדתות, וכיוון שכך הגויים שבזמננו מתכוון הנוצרים, הוא חי בסביבה נוצרית, אני לא של היום כמובן, אלא של זמנו, או אפילו של זמנו, מתכוון לומר, ולכן בעצם ההנחיות ההלכתיות לא תקפות לגביהם. האינסטינקט ההלכתי הרגיל, כמובן מיד שהוא רואה דבר כזה, הוא מקבל חום. המאירי היה רפורמי בעצם, זה מה שנראה לפחות. מה זאת אומרת, זה לא מוסרי, הם לא, הגויים הם אנשים טובים, וכולי, לא ייתכן שמותר יהיה לגזול אותם, או שאיסור לא תרצח לא יחול לגביהם, או הפקעת הלוואתו, או כל מיני, שלא משיבים להם אבדה, כל מיני התנהגויות שלא מתאימות במובן המוסרי, וכיוון שכך אומר, היום זה לא רלוונטי, היום הגויים המוסריים, הכל טוב, משנה סדרה שלמה של הלכות דאורייתא. באמת, בסיתונאות, בלי להתבלבל בכלל. בעשרות מקומות. אז האפולוגטיקה המקובלת אומרת שהמאירי כתב את זה מאימת הצנזור, והמוצא הרגיל, כן, הוא פחד מהצנזור, זאת אומרת, כן, זה רק הגויים של פעם, יש כאלה שכותבים את זה ככה, אתם יודעים, זה גישה מקובלת, מה?
ים של שלמה, בהתחלה כתוב, אל
תחשוב. אוקיי, יש עוד הרבה ספרים. אז, אבל במאירי זה לא יכול להיות נכון, כבר כתב על זה יעקב כץ מאמר, זה לא יכול להיות נכון במאירי, המאירי באמת האמין בזה. יש לזה כמה וכמה אינדיקציות, בדרך כלל כשמישהו עושה את זה בשביל הצנזור, הוא כותב את זה בעמוד הראשון. במודעה גדולה, באותיות קידוש לבנה, דע לך שכל הגויים שנאמר בספר הזה, זה רק הגויים הרשעים, אבל לא הקיסר ירום מודו שהוא צדיק ואיש חסד, וכמובן אנחנו לא מתכוונים אליו. ואז אתה ממשיך לדבר בתוך כדי הספר, לטחון את כל הגויים, להרוג אותם, להכניס אותם לבור, לא לעלות אותם, מה שאתה רוצה. אם כתבת בהתחלה, יש לך כבר את התירוץ, הכל בסדר. אבל המאירי עובד הפוך. בפתיחה לספר לא כתוב כלום. ובכל סוגיה, באותיות הקטנות, בכל מקום, בכל סוגיה שהוא מגיע אליה, בכל סוגיה, אחת אחרי השנייה, הוא כמעט לא מדלג על שום מקום, ויש עשרות ומאות מקומות כאלה. בכל סוגיה שהוא מגיע, הוא כותב, זה רק לגויים הקדמונים. ולא לגויים של... זה הפוך ללוגיקה של אנשים שעושים דברים מאימת הצנזור. הוא כנראה באמת חשב כך, ולכן הוא היה לו מאוד חשוב לבטא את זה. טוב, אז אם הורדנו מהפרק את העניין של הכתיבה מחמת הפחד, אז צריך להזיז גם את התזה עצמה. איך בדיוק זה עובד? למה זה לא רפורמי נוצרי, ואני כמו שאני שואל פה על הרפוך, לכן אני מביא את זה כאן. אני אולי אקדים דיון עקרוני, ואחרי זה נחזור חזרה לשאלה הזאת. אני אקדים מזווית לוגית. כאשר עולים טיעונים לטובת שינויים בהלכה, אז הם בדרך כלל מבוססים על המבנה הבא. נגיד שרוצים להכשיר נשים לעדות, זו הדוגמה שדיברנו על זה כבר, מתישהו, אני כבר לא זוכר מתי, להכשיר נשים לעדות, אז הדפוס הטיעון הוא בדרך כלל הדפוס הבא. חז"ל פסלו נשים לעדות, זאת התורה, אני לא רואה את זה. חז"ל מצאו שנשים פסולות לעדות, נשים פעם לא היו משכילות, לא היו מעורות בחברה, בחיי הכלכלה וכו'. היום המצב הזה השתנה, וכיוון שככה צריך היום להכשיר נשים לעדות. זה, נגיד, זה הטיעונים שאפשר למצוא הרבה אצל רפורמים למשל, או אצל כל מיני ליברלים אורתודוקסים היום הגבולות נשים. זה דפוס טיעון מהטיפוס הזה, וזה נכון להרבה מאוד שינויים בהלכה, לא רק לגבי נשים, אני אקח את הדוגמה הזאת רק בשביל להשתמש בה. עכשיו, הטיעון הזה כפי שהוא מוצג כאן, הוא טיעון לא תקף. הוא טיעון לא תקף בגלל שהוא לוקה במה שנקרא הקשר הנטורליסטי. זאת אומרת, קשר נטורליסטי זה גזירת מסקנות נורמטיביות מהנחות עובדתיות. אני לא יכול, אני אומר שאם הקיר הזה הוא לבן, אז הקיר הזה הוא יפה. בסדר? הקיר הזה הוא לבן זאת עובדה, והקיר הזה הוא יפה זה שיפוט. בסדר? אי אפשר לגזור שיפוטים מעובדות. זה לא תקף, טיעון מהסוג הזה. מה צריך לעשות כדי שהטיעון הזה כן יהיה תקף? צריך להוסיף עוד הנחה שהיא כנראה הייתה שם באופן סמוי, וזה הנחת גשר שמובילה אותי מי שדיברנו על זה באחת הפעמים הקודמות, לא? אני לא בטוח. הנחת גשר שמעבירה אותנו ממישור העובדות למישור השיפוטים, כמו למשל כל מה שלבן הוא יפה. בסדר? אז הקיר הזה הוא לבן, זאת הנחה עובדתית. הנחה השנייה זה כל מה שלבן הוא יפה, זאת הנחה שלוקחת אותי ממישור העובדות, הלבן, למישור של השיפוט, כל הלבן הוא יפה, ואז אני יכול להשיג את המסקנה שהקיר הזה הוא יפה. אבל אם אני לוקח רק את העובדות לבדן, אז אי אפשר לגזור מהן שיפוט, אי אפשר לגזור מהן נורמה. וזה נכון תמיד. אם אנחנו רואים טיעון מן הסוג הזה, אפילו בלי שבדקנו את הפרטים, אם ההנחות הן עובדות או המסקנה היא נורמה או שיפוט או משהו כזה, הטיעון הזה הוא בטל. זה ברור, לא צריך לבדוק אפילו. מה קורה בטיעון הזה? ברור שהטיעון הזה מניח במובלע עוד הנחה שהיא הנחת גשר, הטיעון של שינויים בהלכה, אני מתכוון. כי מה בעצם היו ההנחות כמו שהצגתי אותן קודם? חז"ל דרשו מהתורה שנשים פסולות לעדות. זאת עובדה, חז"ל עשו את זה, זה ברור. הנחה שנייה, נשים פעם לא היו משכילות, לא מעורות בכלכלה ובחיי החברה וכו', זו גם עובדה. הנחה שלישית, שהיום זה לא כך, נשים הן כן משכילות וכן מעורות וכו', זו גם עובדה. נכון? יש לנו שלוש הנחות שהן עובדות. איך אפשר להוציא מזה מסקנה נורמטיבית שנשים היום אמורות להיות כשרות לעדות? אי אפשר לגזור מסקנה נורמטיבית משלוש עובדות. מעלה טיעון כזה, מניח גם את ההנחה הזאת, כי אחרי את הטיעון שלו לא תקף. אוקיי? זאת אומרת, ברור שאתה צריך להניח באופן מובלע משהו שמעביר אותך ממישור העובדות למישור השיפוטים. צריך בעצם להגיד שמי שלא מצחיל או לא מורה בחיי החברה פסול לעדות, כן? העובדות מהן הנורמה, בסדר? כי הפסול של נשים לעדות הוא בגלל זה. עכשיו, למה בדרך כלל לא מעלים את זה? הסיבה הפשוטה היא כמובן בגלל שזה הדבר שהכי קשה להוכיח אותו. אם אתה רוצה כדמגוג סביר להשיג הסכמה מבני השיח שלך, אז כדאי להתמקד בהנחות שבהן תהיה לך הסכמה. אז כולם יסכימו שחזר פסלו נשים לעדות, זאת עובדה. כולם מסכימים שנשים פעם לא היו משכילות ולא מאורות וכולי, זאת גם עובדה, אף אחד לא מפקח על זה. כולם מסכימים שהיום הנשים במצב אחר, כמעט כולם. מסכימים שהנשים היום במצב אחר, גם זאת עובדה. אז מה הבעיה? אז הנה גם מה שהיה להוכיח. הכי קל זה להתמקד בהנחות העובדתיות, כי עליהן כולם מסכימו. אתה רק לא שם לב או לא מסב את תשומת הלב של בן השיח שלך, שלא מספיק. אתה צריך להוכיח עוד משהו. להוכיח שהפסול של נשים לעדות הוא בגלל היעדר השכלה. אבל את זה מאוד קשה להוכיח. איך אתה יכול להוכיח דבר כזה?
הגברים לא פסלו כשהם לא היו מסכימים.
כן, אבל טוב, לא מדובר פה להיות אינטלקטואל. אני מדבר על מישהו שיודע איך דברים הולכים מבני אדם. אחרת הוא לא יודע לפרש סיטואציות, הוא לא יכול להיות עד. כן, הבן אדם הנורמלי שהוא הולך ברחוב, הוא יודע איך קונים, איך מוכרים, מה הולך עם בני אדם, מה הבן אדם מתכוון כשהוא אומר כך. זה הגיוני אגב, אם מישהו סגור כל הזמן בבית, יש שיגרד מצחול אותו לידות. הוא לא מבין את המשמעות של סיטואציה שבה הוא צופה. אתה לא יכול להשתמש בו באמת בתור
עד. השלושה שפצולים לידות, משחק רשי שם אומר, משום שלא מוסקים
בישובו של עולם.
אז הם... אז הם לא מבינים, הם לא מבינים איך העולם הולך.
אולי יש שם, אולי זה גוון של זה, יכול להיות. בכל אופן, אז זאת הסיבה כמובן שבגללה לא מעלים את ההנחה הזאת, כיוון שההנחה הזאת היא כמובן מוקד הוויכוח. בדיוק, אז זה הוויכוח. הכי קל זה לא להעלות את ההנחה של מוקד הוויכוח, להעלות את שלושת ההנחות המוסכמות ולנתח בוויכוח. אמרתי פעם זאת אותה גישה, יש לי פעם שיש לי איזה חברותה שלמדנו ביחד כשהייתי מתחיל ככה להתלהב לנו בלי ידיים, תשאיר את הידיים אחורה ותסביר לי ככה, אני מתחיל להתלהב, זאת אומרת שאין לי הסברים, אני אסתובב בידיים כדי לשכנע אותו בלי ידיים, תסביר ידיים קשורות מאחורה. בכל אופן, אז הבעיה היא שיש פה איזושהי הנחה שאולי היא נכונה, אבל קשה מאוד להוכיח אותה. וכשאתה שם אותה על השולחן, אתה כמובן חושף את נקודת התורפה של הטיעון. כיוון שלך תוכיח עכשיו למה בדיוק פסלו לעדות. בכלל, אולי זה טעם הדקרה, כמו שאמרת קודם. מי אמר שבכלל מותר לעשות סוג כזה של שיקולים. ולכן בעצם, אבל לענייננו, ברור שאם בכלל אנחנו רוצים להעלות טיעון לטובת שינויים בהלכה, הטיעון הזה צריך להכיל גם הנחה כזאת. לא מספיק שהוא יצביע על שינוי בנסיבות. אתה צריך גם להראות שהשינוי בנסיבות נעשה באותם פרמטרים שרלוונטיים להלכה שעליה אתה מדבר. נגיד שאנשים היום יותר משכילות, אתה צריך לטעון שהשינוי בהשכלה הוא רלוונטי לפסול העדות. לפסול העדות הוא בגלל היעדר השכלה. אחרת מה זה עוזר שיש שינויים? היום גם העולם יותר חם, אז בגלל זה צריך להשאיר נשים לעדות. מה זה קשור? אתה צריך להראות את הרלוונטיות של פרמטר השינוי להלכה שבה דנים, אוקיי? וזה באמת נורא קשה. אגב, זה לא בלתי אפשרי. זה לא בלתי אפשרי ברמה העקרונית. זאת אומרת, אפשר לחפש בגמרא או במקורות חז"ל ראיות לשאלה למה נשים פסולות לעדות. בישיבות בדרך כלל לא עושים את זה על נשים, עושים את זה על רשעים. בסדר? ברשעים זה כבר בגמרא עצמה בעצם יכול להיות הבית ברב, אבל לפחות חלק מהפרשנויות, אם פוסלים רשע בחמאס, זה גם רשע רגיל, או הרב סנהדרין. אז שם מתחיל דיון, למה באמת רשע פסול לעדות? האם זה בגלל חשש שקר? כי רשע לא חושש לשקר, אז אין טעם להסתמך על העדות שלו, או שזה פסול הגוף. זה איזשהו פסול שלא מותנה בחששות כאלה או אחרים. התורה פסלה, לא מוכנה שנקבל עדות מרשעים. אני הייתי אומר אפילו אולי שלא רצתה שניתן להם איזשהו מעמד חברתי, הכרה חברתית. זה מין איזשהו סוג של סנקציה כלפי הרשעים. ככה נדמה לי לפחות אפשר להביא בצורה טובה יותר את הפסול המון. לא משנה. ומביאים את הראיות מראשונים, מאחרונים, מהגמרות, מכל מיני מקומות. אפשר להביא את הראיות. באותה מידה אפשר היה לנסות ולחפש האם פסול אישה לעדות זה בגלל חשש שהיא לא רואה נכון את המציאות, שקר או משהו, נגיד לא שקר דווקא מכוון, אבל פרשנות לא טובה של המציאות, או שזה פסול הגוף. אותו סוג של שאלה, אלה שאלות ששואלים אותם בלימוד ובעיון ההלכתי. זה לא דברים שהם בלתי אפשריים. אני רק אומר שכמובן הרבה יותר קשה להוכיח את הדבר הזה מאשר את העובדות. אז לכן קל להעלים את ההנחה הזאת. טוב, עוד מעט נראה מה קורה כשלא מוצאים. אם אנחנו לא מוצאים, מה עושים? אני אקדים עכשיו. אנחנו לא מוצאים הוכחה לא לפה ולא לשם. למה אנשים פסולות לעדות? גם שאלה לא פשוטה. עדיין יכול להיות שזה בגלל היעדר השכלה, ויכול להיות שזה פסול הגוף. אנחנו בעצם בספק. גם כאן צריך להחליט עכשיו מה עושים. אז אוטומטית לא משנים? לא יודע.
יותר קשה לשנות מאשר להשאיר את המצב.
אולי, זה אני עוד אדבר, אבל לא בטוח. וזה בסדר, אבל גם שאלה לא טריוויאלית. זאת אומרת, לא מיד יש תשובה ברורה. אם לא מצאת הוכחה, סימן שאנשים פסולות לעדות. לא כל כך. אני אתם יודעים מה, אני כבר נמשך בלשוני יותר, אז אני אגיד יותר. ההנחה היא ש שאני משאיר את המצב על כנו, אם אין ראייה אני משאיר את המצב על כנו, היא איזושהי הנחה במקום שבו שני הצדדים הם שקולים. במקום ששני הצדדים הם שקולים, השבע אל תעשה עדיף. אבל אם אני מגיע למסקנה שהשארת הפסול על נשים זה דבר מאוד מזיק, יש לו מחיר מאוד כבד. במצב כזה אני לא בטוח שאני אשאיר את המצב על כנו, אז אני אגיד לא, אז חובת הראייה היא על מי שטוען שממשיכות להיות פסולות. יש מישהו גזל, רצח, אני לא יודע בדיוק מה, וראו אותו רק נשים, יש עדות רק של נשים. אז עכשיו מה? אנחנו נשחרר רוצח לחופשי, או את הכסף נשאיר אצל הגזלן. למה? כי יש גזרת הכתוב שנשים פסולות לעדות. מי אמר לך שזה גזרת הכתוב? אולי נשים פסולות לעדות כי הם לא היו אמינות, אבל היום אני חושב שהם כן אמינות. אז יש פה על הכף כמחיר לשמרנות. גם זה שאתה משאיר את המצב על כנו, זה לא ששם אתה הולך על בטוח בלי מחירים. יש מחירים כבדים גם לדבר הזה.
מה זאת אבל
שאתה
גם בתקופת
הגמרא? אבל שם באמת לא היו אמינות. אז אני טוען שבתקופת הגמרא פסלו אותם כי הם לא היו אמינות. בסדר, אם הם לא היו אמינות, אתה לא יכול לקבל את העדות שלהם.
יש דוגמאות עם פסקי הלכה שעשו שיקול כזה?
הנה, מי?
של המחיר?
מי? לדעתי, לא רק המחיר, זה לא של המחיר, אלא...
הדוגמה שהרב נתן.
אתה מדבר על הרובד הראשון או השני. הרובד הראשון בעצם אומר, אני יכול לעשות שינוי בהלכה אם הוא מבוסס על איזושהי הנחה של עקרון גשר. אחרי זה אני אומר, לא מצאתי את הוכחה לעקרון הגשר. אני טוען אבל שזה אפשרי. זאת פרשנות אפשרית. עכשיו יש לי שתי פרשנויות אפשריות לפסול של נשים. או שזה פסול הגוף, או שזה בגלל סיבות שהם אני חושב שהם באו
לשם. יש את הספק הזה שפסקו כן לשנות בגלל שיקולים של מחיר או משהו מסוים.
הרב נתן דוגמה
שרבה או רבה קיבל את העדות של אשתו בניגוד ל... כי הוא מכיר אותה והוא
אז
יכול גם בית דין שלם לומר
בדיני ממונות יותר קל, כי בדיני ממונות יש לדיין לעשות את מה שהוא מבין שהוא האמת, ככה רמב"ם גם פוסק, בין היתר בעקבות המקרה של רבא. בדיני ממונות אתה לא כפוף לדיני הראיות הפורמליים, אתה עדיין יכול לעשות מה שהוא רוצה, לא מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב שנכון. אם יש שני עדים, מה שאתה רוצה, אם אני חושב שהוא צודק, הוא יקבל את הכסף. זה עיקר הדין. היום נהגו כבר לא לעשות את זה לתקנות בישיבות וכו'. כן.
יש עוד מודל אחר לגמרי להסביר את פסול הנשים לעדות, וזה העובדה שהייתה חברה פטריארכלית. זאת אומרת, היה סדר חברתי מסוים שבנוי על היררכיה, ו...
בסדר. הוא יכול להציע עוד הסברים. אני אומר, כל ההסברים האלה אפשריים. נגיד, לא מצאתי ראייה. לא מצאתי ראייה. אוקיי, עדיין השאלה מה אני עושה. לא מצאתי ראייה ולכן מה? לא מצאתי ראייה ולכן הן נשארות פסולות? אולי לא. לא מצאתי ראייה, אז אני בספק. בוא נלך איתך, מה זה לחומרה?
להשאיר
את
זה כמו שזה.
מה פתאום? לחומרה זה לשחרר רוצח?
כן,
לא, לא, מה פתאום? לחומרה פירושו ללכת על בטוח, זה נקרא לחומרה. אתה יודע שיש אחרונים שאומרים שבמצוות עשה לא הולכים לחומרה. אתה יודע למה? כמו בציצית למשל, הרבי מרזין דן בזה, למה בתחלת בציצית לא הולכים לחומרה? הרבי קיבגי טען את זה והרבי מרזין דוחה את זה. למה לא הולכים לחומרה? כי הרי אם תלך לחומרה, אתה בספק אם התחלת הזאת היא התחלת האמיתית או לא. עכשיו, גם אם תשים את התחלת הזאת, לא בטוח שקיימת את מצוות העשה. כי הרי הצעה שזו לא התחלת האמיתית, עדיין לא קיימת את מצוות העשה. על זה לא נאמר ללכת לחומרה. אז ללכת לחומרה פירושו ללכת על בטוח. זאת אומרת, ללכת בלי מחירים. כאן זה לא ללכת בלי מחירים. יש מחירים לשני הצדדים. אז מה נקרא פה חומרה? חומרה נקרא לפסול את האנשים לעדות, או חומרה נקרא לשחרר רוצחים? שניהם זה חומרה, לשניהם יש מחירים. זה בדיוק מה שאני אומר. ולכן צריך להיזהר קצת מהשמרנות האוטומטית הזאת שאומרת, טוב, אם אין ראיות אז אנחנו נשארים. אם אין ראיות אז אני בספק. זה מה שאני יודע. עכשיו בדיני ספקות, לדעת מה לעשות בדיני ספקות. אני אגב אומר יותר מזה. אם יש, אני כבר עוד יותר מקדים את המאוחר. אם יש דיני ספקות, אני אומר, טוב, בוא נבחר את האופציה הסבירה. בוא נבחר את האופציה לא סבירה. יש שתי אופציות להסביר את הדין שפסול אנשים לעדות, נכון? אופציה אחת להגיד בגזרת הכתוב, אני לא מבין. האופציה השנייה להגיד, אני כן מבין, אנשים פשוט לא היו עדות אמינות אז. שתי אפשרויות. עכשיו, אין לי ראיה לשום צד. בסדר? אני בספק, וגם נגיד שאין מחירים לצורך הדיון. יש לאף אחד בשני הצדדים. אין מחירים. עדיין, למה להניח שאני בספק אם יש לי הסבר הגיוני? יש לי הסבר הגיוני והסבר לא הגיוני. למה אני צריך לבחור דווקא את ההסבר הלא הגיוני? מה? חזקה לקדוש ברוך הוא שפועל באופן לא הגיוני? למה? אני הייתי אומר הפוך. חזקה לקדוש ברוך הוא שפועל באופן הגיוני. אלא אם כן, יש לי ראיות שלו. אז הגזרת הכתוב. אבל אם אין, החובת הראייה היא על מי שאומר שיש פה דין לא הגיוני. לא מי שאומר שיש פה דין כן הגיוני. אוקיי? בקיצור, זה הרבה שיקולים שאפשר לדון בהם. אני לא נכנס עכשיו ל... אני רק אישיתי יותר מדי סליחה.
גם כנימוק נוסף של כבוד בת מלך פנימה ש...
כן, זה עוד מצטרף למה שעידו אמר קודם. יש פה כמובן, אפשר לעלות עוד אפשרויות. אני רק מעניין, אני עושה את זה רק סכמטית את הדיון כמובן. אני גם לא טוען לטובת מסקנה מסוימת. אני רק מנסה להראות את דפוס החשיבה, את צורת החשיבה. בואו נתקדם רגע צעד אחד הלאה. זה ההקדמה הלוגית. אבל בדיונים של שינוי אמורים להתבסס, דיונים לגיטימיים של שינוי, אמורים להתבסס על הנחה נוספת, לא רק על הנחות עובדתיות, שהיה שינוי עובדתי מול מה שהיה פעם, אלא גם על עקרון גשר ערכי. על עיקרון שאומר, הנורמה נובעת מהעובדות האלה והאלה. אוקיי? זאת ההקדמה הלוגית. עכשיו נעבור להקדמה סוציולוגית. זו דוגמה שפעם שמעתי מחבר שלי. קבוצת אנשים, אולי גם, אני כל הזאת שמה דיברתי לא מתי. קבוצת אנשים הולכת במדבר עם בגדי ים, וככה הלכו גם אבותיהם לאורך הדורות, ובאיזשהו שלב הם מגיעים לאזור קל יותר, ואז נוצרת מחלוקת. חלק מן האנשים אומרים, אנחנו מוחלפים לדובון, מתחיל להיות קל. חלק אחר של האנשים אומרים, אנחנו ממשיכים את מסורת אבותינו, אנחנו ממשיכים ללכת עם בגד ים למרות שקל. בסדר? מי השמרן ומי הרפורמי, נגיד, בסיטואציה הזאת? מה אתם אומרים? מי שממשיך עם בגד ים הוא השמרן, ומי שמחליף לדובון הוא הרפורמי, נכון? אני לא חושב שזה נכון. למה? כי השאלה היא מה אומר מי שמחליף לדובון. הוא יכול לבוא מכוח כמה טענות. שלוש ליתר דיוק. הוא יכול לטעון, אני מחליף לדובון כי לא מעניין אותי כלום. אני מחליף לדובון. זו טענה אחת. טענה שנייה, השלישית אני אגיד עוד מעט. טענה שנייה, אבותינו הורישו לנו את העיקרון, או העבירו לנו את העיקרון, שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. לא יש שצריך ללכת עם בגד ים, כמו שאתם אומרים. אתם ממשיכים ללכת כמו אבותינו, ולכן החלטתם שצריך להמשיך ללכת עם בגד ים. אבל אני אומר שלהמשיך את דרך אבותינו אין פירושו ללכת עם בגד ים. להמשיך את דרך אבותינו פירושו ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. כשאבותינו חיו בסביבה חמה, אז הם הלכו עם בגד ים, ובסביבה קרה צריך ללכת עם דובון כדי להמשיך את דרך אבותינו. אוקיי? אז זה בעצם גם צורה של המשכיות או של שמרנות, נכון? אז גם זה שמרן. אז בואו ניתן להם שמות לשלושת החברים האלה. זה שאומר אני מחליף לדובון סתם כי קר לי, אז הוא כופר. הוא לא מקבל את המערכת, לא מקבל את הנורמה. זה שאומר אני הולך עם בגד ים למרות השינויים במזג האוויר, הוא שמרן כמובן, אבל ניתן השם שמרן פשטי. למה שמרן פשטי? כי הוא בעצם מפרש את המורשת שהוא קיבל, את העקרונות שהוא קיבל באופן פשטני. כתוב ללכת עם בגדי ים, אני הולך עם בגדי ים. לא יודע, לא עושה דרשות ולא עושה פרשנויות. כתוב ללכת עם בגדי ים, אני הולך עם בגדי ים.
לא דורש את המדקה.
כן, בדיוק, לא דורש את המדקה. כן, ועוד מעט אני אקרא לו. והטיפוס השלישי הוא האדם שאומר, אני הולך עם בגד שמתאים למזג האוויר, ובזה אני ממשיך את מורשת אבותיי. זה נקרא לו, הוא גם שמרן. נכון? הוא לא רפורמי, הוא שמרן. הוא שמרן מדרשי. מה זאת אומרת? הוא שמרן כאשר העיקרון שעליו הוא שומר הוא עיקרון שיוצא ממדרש, לא העיקרון הפשטי. הוא לא שומר על העיקרון שצריך ללכת עם בגדי ים. הוא שומר על העיקרון שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. זה זה גם עיקרון שהוא קיבל מאבותיו, והוא שומר עליו בקנאות. בסדר? אז אם הם ירצו לחפף וללכת עם בגד ים באוויר קר, הוא יסכול אותם, כי הם לא שומרים את דרך אבותיהם. הדרך אבותינו זה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. אני מחדד את זה כדי שתבינו, יש לנו איזה אינסטיקט אוטומטי לטובת הבן אדם שהולך עם בגד ים גם בקור. אין סיבה. זאת אומרת, אין חזקה כזאת שאבותינו היו טיפשים. יש חזקה שאבותינו עשו משהו ואנחנו רוצים להמשיך את דרכם. השאלה מה הם עשו, אפשר לפרש כך או לפרש כך. אוקיי? טוב, עכשיו השאלה היא כמובן מי זה הרפורמי. אחד הוא שמרן מדרשי, אחד הוא שמרן פשטי, ואחד הוא כופר. אז מי זה הרפורמי? איפה הרפורמי פה? איזה טיעון יכול לעלות הרפורמי? נשאר פה עוד משהו בשדה הדיון.
זה שלומש דובון בלי לנמק למה.
זה הכופר. הכופר. הוא לא מקבל את המחויבות רפורמי וכופר זה לא אותו דבר. יכול בהסתכלות ההלכתית לראות רפורמה כסוג של כפירה, אבל העמדה הדתית הזאת היא לא זהה. זה לא שתי, זה לא אותו דבר.
הרפורמי יגיד שפעם זמן אבותינו מזג אוויר היה חם, ולכן הם קבעו ללכת לזה. היום מזג אוויר השתנה, אנחנו מעבירים לזה. הם לא קבעו ללכת כמו מזג אוויר. קבעו ללכת חם מהסיבה הייתה שהיה חם.
רק בגלל שהיא לא, 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 זה משהו שונה,
כן, כן, כן.
זה משהו שונה, אבל זה, אבל זה, אוקיי, מוכן לקבל את הרפורמה הזה, אבל עוד פעם, השאלה, מה אבותינו היו עושים היום? אתה לא יודע. לא, אז אתה בספק? זה לא רפורמי, זה שמרן מדרשי שמוכן אפילו מספק ללכת לשיטתו. זה עדיין לא לוחד את הרפורמי באמת.
הרפורמי יגיד, לא
ייתכן
שבמזג אוויר קר, לא יודע.
זה הכופר, לא?
לא, אני אומר, כשקר אני הולך עם דובון, זהו, הוא מנתח ואומר שכאשר קר ההיגיון אומר, כנראה שההיגיון היה גם עובד שם.
לא, אבל אז זה עוד פעם שמרן מדרשי, כי אז הוא אומר, גם אבותינו אם הם היו פה, הם היו הולכים עם דובון. אז עוד פעם חוזר לשמרנות המדרשית. נראה איזשהו שאין דריסת רגל רביעית, אין פה שום מקום לגישה רביעית.
נכון, כי לא ניסחת פה חוק כתוב שיש שאלה
האם אתה חוק כתוב זה יש ללכת עם בגד ים יש ללכת עם בגד ים לא לא יש ללכת עם בגד ים זה החוק כתוב כתוב על קלף דיו שחורה על גבי דיו על גבי אש לבנה זה לא ללכת עם בגד ים אז תראו זה כשל מאוד נפות יש אפשרות רביעית ודברים רבה, בשביל להבין למה יש אפשרות רביעית, צריך לעזור להנחות הדיון. אני כל הזמן מניח, זאת אומרת, אפשרות, הדרך הפשוטה יותר אולי להגיד, והיא לא נכונה לדעתי, להגיד ש... כן.
הרפורמי יגיד שנכון שיש עיקרון לבגידה, אבל יותר קל לי
לעשות... זה יותר טוב. עוד רגע. אפשרות ראשונה, הייתי אומר, הרפורמי מוגדר רק על מערכת שיש בה יותר מהוראה אחת. פה אני מדבר רק על מערכת עם הוראה אחת. הרפורמי זה אחד שמקבל חלק מההוראות וחלק אחר הוא לא מקבל. אז במערכת של הוראה אחת אין רפורמי, כי או שאתה מקבל אותה או שאתה לא מקבל אותה. אני לא חושב שזה נכון. זה אומר, אז בעצם אתה כופר, אתה לא מוכן לקבל את המערכת היסודית. זה שאתה עושה חלק מהדברים, אז מה? זה עדיין לא רפורמי. אני חושב שבאמת הרפורמי זה משהו דומה לזה. יש פה איזושהי הנחה, דיברנו כבר של הפרדוקס הרימה בטוח דיברתי. הפרדוקס שאומר שיש יש דרגות שונות, כן, אבן חצץ אחת היא לא הרמה, מיליון אבני חצץ הן כן הרמה, והוספת אבן חצץ אחת לא משנה את הסטטוס. אוקיי? אז שלושת הדברים האלה לא הולכים ביחד, ואמרתי שהפתרון הוא שהרמה או לא הרמה לא נמדד במונחים של כן או לא. אלא כשאתה מוסיף אבן חצץ אחת, זה הופך להיות קצת יותר הרמתי. כשאתה מוסיף עוד אבן חצץ אחת, זה עוד קצת יותר הרמה. וכשיש מספיק אבני חצץ, אז זה כבר ממש הרימה. זה בעצם הנקודה. וכל מושגי היומיום שלנו הם בעצם מושגים שנמדדים בלוגיקה שהיא לא בינארית, כן או לא. אלא בלוגיקה רציפה. זה לגמרי לא, זה קצת, קצת יותר, זה די, זה מאוד, זה לגמרי, זה ממש, או משהו כזה, לא משנה כרגע. יש לי מספיק מושגים לפי זה. אבל זה הנקודה. עכשיו גם פה, הרפורמי, יש דרך רביעית. הרפורמי זה אותו אחד שלא לא מחויב למערכת ב-100%, אלא רק ב-50%. להבדיל מהכופר, שבכלל המערכת לא מדברת על זה. לא מחויב לה בכלל. ואז הוא אומר ככה, בעצם, כן חשוב לי המסורת שלנו והמצוות וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אבל לא בכל מחיר. אז יש מחירים מסוימים שאותם אני לא מוכן לשלם. זאת אומרת, המחויבות שלי למערכת היא לא מחויבות של 100%, היא לא מחויבות מלאה.
זה
לא בשביל
לפעול.
מה?
לפעמים יש
בתי
מדרש, הם לא באים גם סתם לא נוח לי לקיים.
לא, לא אמרתי לא נוח. לא אמרתי לא נוח. צריך לא ללכת רחוק מדי עם המשל. המשל הוא רק משל. גם העיקרון של ללכת עם בגד ים הוא לא עיקרון דתי. אז שם אתה הולך במונחים של נוח או לא נוח. אבל אם נחזור לנמשל, בנמשל אנחנו מדברים על קונפליקטים בהקשר המוסרי. באפשר ולא יודע מה, של ערכים כאלה או אחרים. ואומר הרפורמי, תראה, יש ערך חשוב לשמור על המסורת, המצוות הן מצוות נורא חשובות, אבל מצד שני גם הערכים חשובים. המחויבות שלי למסורת היא לא מלאה, היא לא 100%, זה לא טוטלי, זה לא שהיא מוכחת לי שההלכה אומרת כך, אז אני אוטומטית מחויב לעשות את זה. תלוי באיזה מחיר, לא במחיר של פגיעה בערכים מאוד יסודיים. ואז לכן הוא אומר, תראה, במקום שבו זה פוגע בערכים כאלה או אחרים, אני לא אעשה את זה. זה לא אותו דבר כמו הכופר שכל עסק הזה לא מעניין אותו בכלל. הוא לא צריך לחפש הצדקות. לא, הוא לא מכיר בקיומה של המערכת הזאת. הוא לא מחויב לה בכלל. בסדר? זה בעצם הרפורמי. אבל לענייננו, מה שבעצם החלוקה הזאת אומרת, כן, בהקשר שלנו זה כמובן שמרן פשטי זה נגיד קרוב יותר לתפיסה חרדית, שמרן מדרשי זה מודרן אורתודוקס, רפורמי זה רפורמי וכופר זה כופר. אני חושב שבמיונים הסוציולוגיים האלה זה בדרך כלל המיון, כמובן המיון הזה של הדעת, המיון הזה הוא מיון של, של, של טיעונים, לא של טוענים.
יש
קונסרבטיבים? כן, קונסרבטיבים, זה פרשייה בפני עצמה. לא חושב שזה סוג רביעי, זה סוג חמישי. זה אחד משני, אחד מארבעת הסוגים האחרים. ויש כאלה ויש כאלה. מה?
ארבעת
הסוגים. לא יודע, אולי. כן, הטיעון, עוד פעם, הטיעונים, יש חלק מהטיעונים, למשל, שאתם תראו אצל רפורמים, זה טיעונים שהם אורתודוקסים למהדרין. זה טיעונים שבאמת הולכים בכיוון של השמרנות המדרשית. הם אומרים, בעצם, אם תעשה פרשנות נכונה להיום, אז תדע שהמסקנות הן לא מסקנות. למשל, מה שמעתי קודם, הכשרת נשים לעדות. חלק מהטיעונים, הטיעונים האלה. הטיעונים האלה הם טיעונים לחלוטין אורתודוקסיים. אין שום דבר בעייתי איתם, זה טיעונים בשדה הדיון ההלכתי. אפשר לא לקבל אותם. אפשר כן לקבל אותם, אפשר להתפקח עליהם. אבל הטיעון הוא טיעון של אדם שמחויב להלכה.
טיעון של עצמו.
כן, הטיעון של עצמו הוא טיעון הלכתי לכל דבר. אפשר להתפקח, אם הוא נכון או לא נכון. אבל זה טיעון הלכתי שעשו אותו לאורך הדורות, והוא לגיטימי לחלוטין. ויש לנו איזושהי התקפדות אוטומטית כזאת, איזושהי נטייה אוטומטית לדחות סוג כזה של טיעונים, כי זה רפורמה. כי לא עושים את ההבחנה המושגית בין סוגי הטיעונים. כשמישהו אומר, אני לובש דובון כי לא מעניין אותי, אז זה באמת לא רלוונטי. זה לא שייך לשדה ההלכתי. אבל אם מישהו אומר, אני לובש דובון בגלל שאני חושב שזה מה שאומר הכלל שקיבלתי מהאבותיי, זה טיעון הלכתי. אתה יכול להגיד, אתה מסכים, אתה יכול להגיד, אתה לא מסכים. אבל זה טיעון הלכתי. ולכן זה לא, הרתיעה האוטומטית הזאת מפני טיעונים כאלה, היא פשוט תגובה לתגובה אורתודוקסית לרפורמה, אבל היא לא באמת מאפיינת חשיבה הלכתית. עכשיו בואו נתקדם רגע צעד אחד הלאה. למעשה, מה שיוצא מכאן זה הדבר הבא. כאשר שינוי, חשוב מאוד להבחין בין רפורמי, מה שכל החלוקה הזאת מטרתה הייתה להבחין בין רפורמי לשמרן מדרשי. כי הם נראים דומים. הם נראים דומים. וההבדל ביניהם הוא הבדל אחד. השאלה אם יש לך מדרש. אז אתה רוצה להחליף בגד ים לדובון. הרפורמי אומר, תראה, ההלכה אומרת דובון. אני לא אומר שההלכה, ההלכה אומרת בגד ים. לא אומר שההלכה אומרת דובון. אבל יש ערכים אחרים שאומרים לי שפה הם דוחים את הערך ההלכתי. בסדר? הוא לא עושה מדרש. השמרן המדרשי עושה מדרש. הוא אומר, מה שקיבלנו מאבותינו כשכתוב צריך ללכת לבגד ים, לא זאת הכוונה. אנחנו דורשים טעם הדקרא. כמו שהרב קוק כתב כאן. אני בעצם אומר, הם אמרו לנו ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, לא ללכת עם בגד ים. ועל זה אני שומר בקנאות. אז יש פה מדרש ברקע הדברים. אגב, המדרש הזה הוא אותה הנחה חסרה שדיברתי גם במבוא הלוגי. כן? ההנחה הזאת שאומרת שהנשים נפסלו בגלל שהן לא היו משכילות. זה הופך את הטיעון לטיעון הלכתי. בגלל שאתה פה טוען טענה פרשנית בתוך השדה ההלכתי. אפשר להתווכח אם הוא נכון או לא נכון, אבל זאת טענה פרשנית. להבדיל ממישהו שאומר, אני רוצה להכשיר את האנשים לעדות, כי הנסיבות השתנו היום, זה בלתי נסבל שה...
זאת אומרת, זה בניגוד להלכה,
אבל זה... בדיוק, בדיוק. וצריך להבחין בין שני הטיעונים האלה, זה לא אותו דבר. הטיעון השני הוא טיעון הלכתי, וצריך לדוק אותו, אם הוא נכון או לא. בסדר? גם פה אצל הרב קוק, אני כבר רואה שאני צריך לסיים, אז אני רק אסגור את המעגל. גם פה אצל הרב קוק, בעצם מה שאנחנו רואים זה אותו עניין. אולי עוד מילה אחת על המאירי, אני כבר הקדמתי את זה, אבל המאירי בכל המקומות לא מבין נימוקים. הוא כותב, כל ההלכות האלה לא נוגעות לגויים שבימינו, רק לגויים של פעם. אין לו מדרש, הוא לא רואים בשום מקום את ההנמקה הזאת שאומרת שההלכות ההן מבוססות על זה שהגויים היו מרושעים וכו', והגויים של היום הם אחרים. הוא מניח את זה כמובן מאליו, אבל זה לא שאין לו מדרש, הוא כותב את זה במפורש שהוא מניח את זה, אין לו הוכחה לזה. זה שתי רמות, זאת אומרת, יכול לבוא מישהו ולהגיד, תראו, צריך להתייחס היום לגויים אחרת, ושהגויים זה לא בלתי נסבל בערכים של היום, לינו בלתי ההלכה, זאת רפורמה, אוקיי? יכול לבוא מישהו ולהגיד, צריך להתייחס לגויים אחרת, כי יש לי ראייה ממדרש כזה וכזה מהפסוקים, שככה חייב להיות. זה שמרן פשטי, לא מדרשי. ואת זה כולם יקבלו, אם הייתה לך ראייה, אז כולם הם מקבלים, אז מה הבעיה? כל החידוש של המאירי זה במקום שהוא עושה מדרש, ואין לו ראייה למדרש שלו. אין לו ראייה. כשהוא רואה את זה שחזל אסרו להשיב עבדה לגוי, או שלא תרצח לא חל עליהם, או שגזל גוי, הפקעת הלוואתו, וכל הדברים מן הסוג הזה, הוא אומר, אני אומר לכם, מסברת עצמי, שהם עשו את זה בגלל שהגויים היו במצב מוסרי ירוד. והוא לא בני אדם, מביא את זה גם בשם הרמב"ם. אבל הגויים של היום הם לא כאלה. אז לכן היום זה לא קיים. הוא עושה פה מדרש. נכון שהוא לא הביא ראייה למדרש שלו. הוא לא, מי אמר? תביא ראיות שבאמת בגלל זה התורה קבעה את ההלכות האלה. הוא לא הביא שום ראייה. אבל הוא כן טרח לעשות את המדרש. ולכן זה לא רפורמה, זה טיעון הלכתי. וזה מחזיר אותי לשאלה ששאלתי קודם, מה קורה אם לא הצלחתי להוכיח האם נשים נפסלו לעדות בגלל עדר השכלה או מסיבה אחרת? יבוא מישהו ויגיד, נכון, בסברה אני אומר שהם נפסלו בגלל זה. זה בדיוק כמו המאיר. זה טיעון הלכתי לחלוטין הגיוני וסביר. מה? אז הטיעון הלכתי סביר לחלוטין. בדיוק כמו שהמאירי עושה. כל עוד אתה אומר שיש לך פרשנות לתורה שמתאימה למה שאתה רוצה להגיד. אז אתה משאיר אותך בתוך העולם השמרני או הנאמן להלכה. אם אתה אומר, אני לא מוכן לעשות את זה בגלל שיש ערכים אחרים, אתה בחוץ. וזה, אם אני חוזר לרב קוק, בדיוק, וזה הטענה של הרב קוק כאן. הרב קוק לא מסתפק באמירה שזה לא מוסרי, זה כמו לא מתאים, אי אפשר לאכול בעלי חיים במצב כזה. אם הוא היה אומר את זה, זה היה במוסר את זה. הוא לא אומר את זה, זה מפורש לא. באופן עקבי, בקטע, לכן הקטע הזה הוא כל כך חשוב. זה מה שמיטו. מה? זה בדיוק, זה... נכון? והטענה היא בדיוק, הרב קוק אומר, לא, זה לרצונכם תזבח, הוא עושה מדרש. הוא מביא נימוקים, הוא אומר שסנהדרין ישבו עם טעם הדקרא, עם סמך מן המקרא, לרצונכם תסבחו. הוא טורח להגיד, יהיה פה מדרש, זה לא סתם שינוי הערכים משנה את ההלכה. לכן, זו התשובה לשאלה, למה הוא לא...
עד כאן שורו של הרב מיכאל אברהם בנבוכי הדור, כ"ז אדר א' תשע"א, 3 למרץ 2011.